אז זה השיעור האחרון שיש לנו בשנה הזו לפני ימי הפורים הממש משים ובואים, וכדרכנו נעשית היום בניון הדיומה. וכאשר התבוננתי בסוגיות שונות שעסקנו בהן בשנה האחרונה, אז אינני זוכר אם עסקנו בסוגיה הזו, אבל ודאי לא בשנים האחרונות ממש. אומר על ישוע בן לוי, כך למדנו במגילה ד' עמוד א', נושים חייבות במיקרו מגילו, משום שאף הן היו באויסי הנס. בהלכה הזו מופיעה שלוש פעמים בשעש, תמיד בית מדרשו של ישוע בן לוי. כך כתוב במגילה ד' עמוד א' לגבי המצווה של מיקרו מגילו, בשבת דף חוב ג' עמוד א' לגבי נר חנוכה, שוב אומר רבי יהושע בן לוי, שגם נשים חייבות בנר חנוכה משום שאף הן היו באויסי הנס. בפעם שלישית בפסוחים חוב קופחס עומד א', רבי ישוע בן לוי הוא זה בכל שלושת המקומות שמחדש שנשים חייבות בדלת קויסס משום שאף הן היו באויסי הנס. שלוש מצוות יש לנו, ובשלושתם יסוד החיוב משום פרסומי ניסה, וכפי שאמרתי, כפי דחזינן, רבי ישוע בן לוי בשלושתם אומר שגם נשים חייבות. לפני שבועות מספר, אני חושב, עסקנו במצווה ההלל. אני חושב שזה היה פסח ושבח וכבוד שיר הסיים, ואז הזכרתי את הגמור ברוכש י"ד עמוד א', שם למדנו שגם בהלל יש פרסום מניסה, ולכן חז"ל מסופקים, הגמרא מסופקת שם אם מותר להפסיק בהלל מפני הכבוד. מצד אחד, אם לקריע שם אבי אולי שמפסיק עם ההלל ברבון המלכות שכן, אבל אולי הלל ומגיע לשם משום שיש בהם פרסום מניסה. ואמרתי אז שבכל זאת צריך להבחין בין מיקרו מגילה, נר חנוכה, דלת קויסס, שכל עיקר עניינם פרסום מניסה, ולכן בהם נשים חייבות, מה שאין כן הלל. הלל זה הלל. יהוד חסיום הם גומרים בהם את ההלל, ודין אחד בכולם. אף על פי שבחנוכה הלל משום הנס, יש בו פרסום מניסה, היום הם טועים משום קידוש הסמויד, לדעת הרמב״ם משום שמחה של רגל, אבל בכולם המצווה הלל. רק המהריל אומר שנשים חייבות לומר הלל בחנוכה, משום שאף אינו באויסי הנס. אז לפי המהריל יש הלכה רביעית, מצווה רביעית, שבה נשים חייבות משום שאף אינו באויסי הנס, אבל לא קיימה לן כשיטת המהריל, ונשים לא אומרות הלל בחנוכה, משום שהנוכה הלל, אף על פי שיש בה פרסום מניסה, אין עיקר עניינה פרסום מניסה. נחלקו הראשונים, איך אנחנו מפרשים את המושג הפשוט של אף הן הויה ביועסי הנס. הרשב"ם בפסוחים קכ"ד אומר שעיקר הנס נעשה על ידם. ביציאת מצרים זכינו בזכות נשים צדקניות, כדברי חז"ל במדרשים. נס חנוכה הייתה על ידי יהודית, ונס פורים מקרו מגילה זכר לה על ידי אסתר המלכה, מכיוון ששלושת הנשים האלה באו בעיקר בזכות נשים צדקניות, ולכן אף הן היו באויסי הנס. כך מפרש הרשב"ם. והתוסף, זה פסוחים שם במקום טמאים על פירוש הרמב"ן, מפשטוס לשון חז"ל, אף הן היו באויסי הנס, משמע שגם הן, ולא כדברי הרשב"ם, שעיקר הנס נעשה על ידם, ולכן התוסף חולקים על הרשב"ם. והתוסף מפרשים אף הן היו באויסי הנס, משום שהסכנה רבצה גם עליהם. וכאשר הקדוש ברוך הוא עשה נס להציל את בני ישראל, גם הם ניצלו, ולכן גם הם היו באויסי הנס, כפי שמשתמע מהפסוק הראשון הגמור, אף הן היו באויסי הנס. האם יש נפקא מינה להלכה בין הפירושים השונים באף הן היו באויסי הנס, אם עיקר הנס נעשה על ידם, או שגם הם היו בכלל הסכנה וההצלה ממנה? אולי כן, אף שלא בהכרח. כמה פעמים בעבר כבר עסקנו בשיטס הלוכס גדוירס. הלוכס גדוירס שטויסס מביאים שלוש מקומות בשעז, בערך עם גמר עמד א', במגיל עד א' עמד א', ובסופו דף למד חס עמד א', מביאים הטויסס את שיטת הלוכס גדוירס, שאף על פי שנשים חייבות במגילת, אין הן מוציאות את האנשים. כך דעת הלוכס גדוירס, כפי שטויסס הביאו כמה וכמה מקומות בשעז, כפי שהזכרתי. ורבים הפירושים בדעת הלוחס גדולש ממה נפשך אם אף אין היו ישנש, ולכן אמרו חזל שגם נשים חייבות במגילו. אז מה בין איש לאישה? מדוע אישה לא יכולה להוציא את האיש ידי חויבוסוי? מה ביניהם? אז יש פירושים מפוארים, מפולפלים ונהדרים לדברי האחרונים, ונזכיר אותם שוב משום יופי הדברים וחשיבותם, ואחר כך נתבונן ונשתדל להבין פשוטם של דברים. אז עטורי אובן, נעבור רק בקיצור על הפירושים השונים, גם משום שדיברנו בהם בעבר, וגם משום שבמחסו של חומש שמויס וסימן אחרון בספר בסימן עין א' כתבתי עריכות בסוגיה זו, ורבים העוסקים בספר, ולכן רק בקיצור נזכיר את שורשי הדברים. תורי אובן מחדש חידוש מופלא, שאין חיוב מגילה מצד דברי קבולה אלא על האנשים ולא על הנשים. כאשר מרדכי ובית דין, אנשי כנסת הגדולה, תקנו את המצווה של מקרא ומגילה, תקנו אותה רק לאנשים. את הנשים הם לא חייבו משום שזה מצווה של שישה זמן גרומר, ונשים פטורות מכל מצווה של שישה זמן גרומר. רב ישוע בן לוי, כשהוא אומר גם נשים חייבות, אין זה אלא תוספת בתקופה יותר מאוחרת, מדברי סופרים ולא מדברי קבולה. במי חזר, מן הסתם בתקופת המשנה, כשתקנו את כל התקנות ואת כל החיובים, חייבו את אנשים במקרה מגילה. ומשום שחיוב אנושים רק מדרבונון, וחיוב האנשים מדברי קבולה, ודברי קבולה כדברי תורה דמיין, אישה לא יכולה להוציא את האיש. זה דרכו של תורי אבן. בהנחה שחיוב אנושים אין תוקפה כחייב האנשים, הגברים חייבים מדברי קבולה, הנשים חייבות רק מדברי סייפן. ובשלום הכהן מביאונה, מגאי מביאונה לפני 100 שנה, בסמנון חייס הוא מפליג והוא רוצה לחדש, שחיוב נושים במקרה מגילה תיקן רק לבישוע בן לוי, הוא זה שתיקן תקנה הזו. 3 מקומות בשעס, אנחנו מוצאים את ההלכה הזו בשמו של רבישוע בן לוי, בימיו. תקנו שאנשים חייבות במקרה מגילה, כך מחדש שלום הכהן מביאונה. הדברים פלא בעיניי, ולדעתי הם נסתרים מגמרא מפורשת, שהרי במגילה דף חוף יש משנה כל היום כושר למקרה מגילה, ויש רשימה של מצוות, מצוות שנועדות ביום וכל היום קשה להם שם במשנה. ובקטע ראשון של הגמורה, הגמורה מקשה כל היום כושר למקרה מגילה יום ולא לילה, הלא הוא אומר שיר מלאבי שנושם חייבות, לא שנשים חייבות, אלא שחייבים גם בלילה ולא ביום. אני החלפתי 2 סוגיות, אבל כאילו באוסר יודון התחלתי לומר משהו, נשלים אותה. תורי אבן, אותה סוגיה מחדש 2 חידושים. שנשים חייבות רק מדברי סופרים, ואנשים חייבים מדברי קבולה, חידוש נוסף. שמגילה ביום זה מדברי קבולה, ומגילה בלילה זה מדברי סופרים. אז הקושיה שיש לי זה על החידוש השני של תורי אבן. וכאן אני שואל מדברי הגמורה, חזר מקשים, רק יואים כושר למקרה מגילה, ומאם לילה, הלא אמר לב שהוא מלא ושחייבים גם בלילה, וחזר מתרצים, הזמנה מתרצת. זה נכון, יש חיוב גם בלילה, אבל המשנה הזו עוסקת במגילה של יום. ומכאן חזינן, שגם בימי המשנה, תקנו שחייב היה אדם לקרוא מגילה גם בלילה. אבל הכל פנים רבותיי, זה דרכו של תורי אבן להסביר את שיטת הבהג, מדוע אין האישה מוציאה את האיש, משום שהאיש חייב מדברי קבולה, האישה חייבת רק מדברי סופרים. זו דרך אחת. דרך נוספת של המלחשס, אף הוא היה מגאון וילנה בתקופה יותר מאוחרת. המלחשס זה שמחוב בייז, מתבסס על דברי הגמור במגילת הפלידה לדמדלת. מדוע אין אומרים הלל ופורים? מה בין פורים לחנוכה? יש כמה דרכים בגמורה. אבל הרמב״ם מביא רק את מה שאמרו שם חז"ל, קריוסו זו הילולו, שמקרה מגילה פותר אותנו מאמירת הלל. אומר המחשש, נמצא שאנשים שהם חייבים לומר הלל, אז המגילה שלהם כולל גם הלל, אבל אנשים פטורות מהלל, ולכן במגילה של נשים אין הלל, ולכן אישה לא יכולה להוציא את האיש. משום שהאיש על ידי מקל מגילה צריך לצאת ידי חובת מצוות ההלל גם כן, אז אף שאישה חייבת במגילה, אבל היא לא חייבת בהלל. אז בהלל שבמגילו אין האישה יכולה להוציא את האיש, כך כותב המלחש. ובעבר אני דנתי כנגד דבריו, משום שאינני רואה איך אפשר לומר שמגילה כולל הלל. הלו, במגילה אין אנחנו אומרים אפילו פסוק אחד של הלל והודיה. אין במגילה אסתר אלא סיפור דבורים בלבד. אין בו הלל והודיה. ובהפך זה אוכל כדברי הר"ן. מכיוון שאנחנו מספרים תוקפו של נס, הרי זה כאילו אמרו הלל, או במילים אחרות. אין אנחנו נפטרים חובת ההלל על ידי מגילה, אלא שבקור לא תקנו חובת הלל משום שאנחנו קוראים את המגילה, והמגילה הוא כאילו במקום הלל. ולכן קשה לי לראות איך נקבל את הפירוש שגברים יוצאים מצוות הלל במגילה. אילו היה מצוות הלל היה צריך לומר הלל, משום שבאופן מהותי המגילה והלל הם שני דברים שונים בתכלית. בהלל אנחנו מהללים ומשבחים ואומרים שיר ושבח, ובמגילה אין שמץ לכל אלה, אלא סיפת דבורים ביעלמא. ולכן נרד פי, שמכיוון שיש מקרה מגילה, אין חיוב הלל. אז יודע אני שהמאירי כותב, והדברים החודשים עד למאוד, אבל המאירי באותה סוגיה כותב שאדם, שמכל סיבה שהוא לא קרא את המגילה, אם משום שאין לו מגילה כשרה או מכל פעם אחר, יש עליו מצווה לומר הלל, משום שקריאוס הזה הוא אילולה, אבל אם הוא לא אומר מגילה, הוא לא קרא את המגילה, הוא חייב בהלל. אבל אני אומר אפילו לדברי המאירי. כאשר הוא כן קורא את המגילה, אין כוונת הדברים שהמגילה יש בהלל, אלא משום שכאשר הוא קורא את המגילה, הוא פטור מהלל, אפילו לדברי המאירי. החידוש הגדול שיש בדברי המאירי, שבאופן עקרוני תתכן חיוב הלל בפורים. אילולי דברי המאירי, ועצם העובדה שהחידוש הזה לא מופיע בשום ראשון מלבד המאירי, זה כאילו מפורשים הדברים בשאר השונים שלו כדבריו, כאילו לדברי המאירי היינו אומרים שביום הזה לא תקנו הלל, אז לא משנה אם כן קראת את המגילה או לא, אומר המאירי לא, אם קריאוס הזה אילו לא, אז מי שלא קורא את המגילה חייב לומר הלל. אבל אין זאת אומרת שכאשר הוא כן קורא את המגילה, במגילה יש הלל, במגילה אין הלל, אלא שאחד משני חיובים רוצים על אדם, או הלל או מגילה. ולכן כאשר קוראים את ההלל, לא צריכים לצאת ידי חויבס, כאשר כן קוראים את המגילה, לא צריך לצאת ידי חויבס הלל במגילה. ולכן גם דברי המרחשת, דברי פלפול הם יפים עד למאוד, הברקה יפה, אבל אינם עיקר. האור שמח אומר קצת בסגנון שונה, אבל זה מחודש עד למאוד, ברסל חסמגיל אומר את מייסנכן, שרק גברים חייבים לקרוא מתוך הכסב, משום שהקריא מתוך הכסב למדנו מקסוי וזוי זקורן בסייפה. קסוי וזוי זקורן בסייפה, כתוב לגבי שחירס מס המורג, רק גברים חייבים בשחירס מס המורג, ולכן נשים אין עליהם חובה של קריאה מתוך הכסב, מה שאין כי גברים צריכים לקרוא מתוך הכסב, ולכן אישה לא יכולה להוציא את האש. גם דברי האור שמח רחוקים, דחוקים, וגם אם נקבל את דבריו, הם שניהם חייבים בקריאה, אלא שרק גברים חייבים בקריאה מתוך הכסב, מדוע אישה לא תוכל להוציא את האש כאשר היא כן קראה מתוך הכסב. הלוא מתוך הכסב זה לא חיוב אחר, שונה במהותו, זה הלכה מסוימת. ולכן גם דברי רבי שמחה לא נראים עיקר. הדרך הרביעית מדברי רבי שמחה האחרונים אף הוא מפולפל עד למאוד ויפה עד למאוד, אבל ודאי שלא מתיישב על הלב, זה אבני נזר בסימן תף קוף יוד אלף, כאשר אבני נזר אומר שבמקרה מגילה של גברים, של אנשים, כלול גם שחירס מעשה המולק, מה שאין כן במקרה מגילה של נשים, שאין בה שחירס מעשה המולק. גם בהלכה הזו פלפלנו בעבר, השגתי מה שהיה נראה לי להשיג במחסרו של חומשמוי סימן עין אלף, ולכן לא נעריך יותר בדרכי האחרונים, רק הזכרתי ארבעה דרכים, התורי יובן, המלחשס, האבני נזר והאור שמח. כולם יפים, כולם ברורים, אף אחד מהם לא מתיישב על הלב לפשוטם של דברים. ויש לתמויה, משום שהראשונים לא סתמו בסוגיה זו, אלא כולם פרשו דברים מפורשים. פעמיים בשש, גם בערך נפגים על המדל וגם במגיל את הבדל על המדל מבוא להדיע בדברת ריסס. ששיטה סבד מושתתת על ההנחה שרק אנשים חייבים בקריאו, נשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה, ומשום כך אין האישה יכולה להוציא את האיש. כך מבוא להדיע בדברת ריסס פעמיים בשש, כך כתוב בראש, מגיל הפרק א' סימן ד', כך כתוב ברן, כך כתוב במודחי, ברש מסכתס מגילה. אני חושב סימן תפשין עין תת, בכל אופן, בתחילת מסכת מגילה במודחי. הרי שכל הראשונים במקור הסוגיה מדברים, מדברים בשפה ברורה. אישה חייבת בשמיה, האיש חייב בקריאה. ומכיוון שאנשים כלל לא חייבות בקריאה, לכן אין האישה יכולה להוציא את האיש, כי הוא צריך לקיים את המצווה של המיקרו מגילה, אישה פטורה ממצווה זו, המצווה שלה שונה במהותה, היא חייבת לשמוע ולא לקרוא, ומשום כך אין בידה להוציא את האיש. אמרתי בקודם, להשיג, לפקפק בדברי אור שמח. העובדה שהוא צריך לקרוא בתוך הכתב, והיא לא חייבת לקרוא בתוך הכתב, זה עדיין לא סיבה שהיא לא תוכל להוציא אותו, ואני עדיין עומד על דעתי, משום שקריאה בתוך הכתב זה הלכה מסוימת באופן הקריאה. אבל אני חייבת לקרוא, מדוע שלא תוכל להוציא אותו, כאשר היא כן קוראה מתוך הכתב. אבל דברי הראשונים ברורים, אישה כלל לא חייבת בקרוא, אז איך היא תוכל להוציא אותו בקריאה? הוא חייב לקרוא, היא חייבת לשמוע. האם יש נפקא מינה להלוכה אם החיוב הוא שמיעה וקריאה? ודאי שיש, ונפקא מינה זו מפורשת בדברי הרמ"א. סמנטוף ריש פייטס סיב בייס, כאשר המחבר כותב שיש מי שאומר, וזה שיטת הבעג, שאישה לא יכולה להוציא את האיש ידי חובתו, כותב הרמ"א, שנשים שקורות לא מברכות אשר קדישונו במצוי סבצבורו על מיקרו מגילו, כנוסח הברכה שהאנשים מברכים, אלא הן מברכות לשמוי המיקרו מגילו. ושיטה זו מושתתת באופן ישיר על שיטה סבהג, אז קודם כל נפקא מינה לגבי נוסח הברכה. אבל יש לדעתי נפקא מינה נוסף, וחשוב להדגיש אותה. הלא הלכה מפורשת בשולחן ערוך, וכך מנהג העולם. שכיח מאוד שבמגילה אנחנו לא שומעים כל מילה באופן ברור מהשליח ציבור. קודם כל, מדובר בקריאה ארוכה, ולפעמים או שהשמיעה לוקה, או שהקריאה לוקה, ולא שומעים מילה מסוימת. בפרט במגילה שמרעישים כל פעם שמזכירים הומון, ולפעמים קצת לפני וקצת אחרי, ולכן המנהג והמצווה שאנחנו מוסיפים בעל פה את אותם המילים שלא שמענו בבירור מפי השליח ציבור. אז כשגבר מוסיף בעל פה הוא לא צריך להשמיע על אוזניו, כי החיוב שלו זה מיקרו מגילה, אבל אם נשים חייבות בשמיע מיקרו מגילה, כשהם מוסיפים את אותם התיבות, אותם המילים שלא שמעו, צורך להשמיע לאוזנו, כי אין להם מצווה של קריאו, אלא מצווה של שמיעה. ודווקא נשים, כשהם שומעות מגילה, מרוב צניעותם, כופות בשמלת פנים, או בדרך כלל הן אומרות בלחש, וקולם לא נשמע, כמו חנו. אבל לדברנו, כשאישה משמילה את אותם מילים שלא שמע איתה, היא צריכה לומר באופן שהיא גם תשמע, משום שמצוותן של אנשים לשמוע ולא לקרוא. אגב, רשי חולק להדיע על שיטה שלו כסגדו אלס, ורשי במגילה, כאשר רבי שמעון בן לוי אומר, נשים חייבות במקרה מגילה, כותב רשי להדיע, הן חייבות משום כך הן מוציאות את האנשים. אז לא רק סתימה שרי שוינם שלו כדברי הלוחס גדו אלס, כך כותב גם רשי להדיע, שנשים אכן כן יכולות להוציא את האנשים ידי חובתם במקרה מגילה. מדוע יסויד הדברים, מדוע אנשים חייבות בשמיע ואנשים חייבים בקריאה? אז לפי פשוטם של דברים הייתי אומר, וכך אמרתי הרבה פעמים בעבר, הסיבה מאוד פשוטה, דברים בקיאים בקריאה, ולכן הם חייבות בקריאה, אבל חז"ל ידעו בזמנם שנשים לא בקיאות בקריאה, ולכן לכתחיל לא התירו עליהם מצווה של קריאס מגילה אלו שנייה בלבד. בימי קדם נשים לא היו כל כך בקיאות ולמדניות כבימינו אנו. אך של דור, אחרים יטענו לא בהכרח אך של דור, זה כבר שאלה של השקופה, אבל המציאות הוא שהיום נשים יותר למדניות משהיו בימי קדם. לפעמים היום נשים גם יותר למדניות מבעליהן, וזה ודאי לא סגולה כל כך טובה, אבל לכל פנים. בימי קדם נשים לרוב גם לא ידעו להתפלל, המגן אברהם כותב בסינקובוב שנשי לידן לא מתפללים, לא מתפללות. המגן אברהם אומר שהן יוצאות ידי חויבש התפילו במועד העני, שאומרים בבוקר, כאשר אדם קם משנתו ואומר איזה פסוקי הודיה וכך הם יוצאות ידי חויבו. בזמננו רוב אנשים, אלה שזמנם פנוי, שלא תעודות עם הילדים, אכן כן מתפללות, ולכן בימי קדם נשים לא היו כל כך בקיאות בתפילה, ולכן יש את כל התחינס האלה, שאינו וראינו, בספרי תחינות, נשים היו אומרות תחינות ביידיש, או בשפות אחרות, משום שלא היו בקיאים בקריאה. אז כך היה גם בימי חז"ל, ולכן חז"ל מעיקור, תקנו לאנשים לקרוא את המגילה, ולאנשים שלא בקיאות בקריאה, ודאי לא בטעמי הקריאה, ולכן נשים חייבות בשמיה. אבל יש חידוש גדול בדברי מקצת הראשונים, חידוש מדהים שמביא אותנו לתחום אחר לגמרי, תחום שונה לחלוטין בהלכה. ספר אשכול, הלכות פורים, סימן ט' כותב שנשים פטורות מקריאה משום שכל באישו ערבו. ולכן חז"ל לא רצו שנשים תקראנה את המגילה, ולכן הן לא מוציאות את האנשים ידי חובתן. נשים לא יכולות להוציא את האנשים משום שכל בישאר בו. והחידוש שבדברים, כל בישאר ובדרך כלל נאמר רק בכל זמרה, בכל שירה, כנראה שלדעת ספר האשכול, מכיוון שגם כאן צריך לקרוא לך תחילה לפי הטעמים, אז זה כמו זמר, ולכן גם פה אומרים כל בישאר בו. כך מביאים גם הקולבוי, קולבו, סימן ממהי מדיני פורים, אורחס חיים בהלכס מגילה בשם ספר האיתור, כך שיש מרבשן הראשונים שנתנו טעם נוסף. מדוע אין הנשים מוציאות את האנשים ידי חובתם משום שכל בישאר בו? כמדומני שאין כאן טעם אחר בשיטת הלכס גדולס, אלא שכוונתם, משום שכל בישאר וחזר, לא חפשו שנשים יוציאו את האנשים ידי חובתם, ולכן מקור תקנו להם חובת שמיעה ולא לחובת קריאה. אז אין כאן שיטה אחרת בביאור שיטה סלוחס גדולס, אלא טעם אחר מדוע אנשים חייבות בשמיעה כאשר אנשים חייבים בקריאה, משום שכל באישו ערבו. טעם נוסף שאנחנו מוצאים בשיטה סבהד ואף היא מדברי הראשונים. הזכרתי בתחילת דבריי ששיטה זו מבית בתויסס שלוש מקומות, אירחן ומגילה וגם בסוכר המתחס. אז באירחן ובמגילה מבואר שראשית הסלוחס גדול השמשים חייבות בשמיע ולא בקריאה, אבל בסוכר המתחס כותבים התויסס טעם אחר משום זילוסה בציבור, כבויד הציבור. אין זה כבויד הציבור שאישה תוציא את האנשים ידי חובתם, זה הטעם שכתוב בסוכר דפלה מתחס, וכך כותב המוגן אברון סיב קוטן ה' בסמנטוף ריש פייטס. המשנה ברורה שם במקום סיב קוטן ז' כותב את שני הטעמים, משום כבוד הציבור ועוד משום שנשים חייבות בשמיע ולא בקריאה. שני הטעמים האלה מופיעים בדברי התויסס ושאר הראשונים. מה שחשוב להדגיש שבהלוכס גדול שתחת ידינו כתוב רק שנשים וקטנים אינן מוציאות את האנשים ידי חובתן משום שהן לא חייבות במקרה מגילה, אלא במשמע בלבד, דהיינו בשמיע המגילה. כך שהטעם שכתבו רוב הראשונים, תויסס במים בשעס, הרן והראש ואחרים, זה הטעם שכתוב להדיע בדברי הלוכס גדולס. טעם נוסף מצינו בדברי התויסס משום כבוד הציבור, וכך כותב המוגן אברהם. וטעם שלישי, שאולי איננו שלישי, אלא טעם מדוע לא תקנו חויבס קריאה בנשים, זה משום כל בישאר, כל אלה דברי רבותינו הראשונים לעומת ארבעה הסברים שציטטתי מדברי האחרונים, כולם מפולפלים, כולם יפים, אבל הראשונים בפשטותם, בפשטות דרכם, ביארו את שיטת הבהג בדרך הנאו. בא סבסנס במגילת דלת והוא אומר ששיטת הבהג ושיטת הרש"י. המחלוקת האם נשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובתן, אולי מחלוקת זו תלויה, איך אנחנו מפרשים את המושג, שאף הן היה ביוסי הנס, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיעור. כאשר אמרו חז"ל, אף הן היה ביוסי הנס, ולכן נשים חייבות במקרה מגילה, אומר הסוסנס. אם אנחנו מניחים שהטעם שנשים חייבות זה משום שעיקר הנס נעשה על ידם, הרי אין חובת הנשים כחובת הגברים, משום שגברים חייבים פרסום הניסה. הסיבה שנשים חייבות היא סיבה מיוחדת, משום שעיקר הנס נעשה על ידם. למה גברים חייבים? עיקר הנס לא נעשה על ידם. הרי שסיבת החיוב של נשים וסיבת החיוב של אנשים שתי סיבות הן, ולכן אין האישה מוציאה את האיש ידי חובתו. אבל אם הכוונה של אף הן היו ביוסי הנס שגם נשים היו בכלל הסכנה וממילא גם הם היו בכלל הישועה, אז חובת הגברים וחובת הנשים עניין אחד הוא, סיבה אחת ועניין אחד, דינו של זה הרי הוא כדינו של זה, ולכן הנשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובתן. אז כאשר אנחנו עומדים את הסוסנס, אני בכוונה לא הכנסתי את הסוסנס לרשימת הראשונים והאחרונים שסידרנו מקודם, כי הסוסנס לא אומר טעם נוסף מדוע אי נשים יכולות להוציא את האנשים מחובתם. דברי הסוסנס באים להסביר את דברי הראשונים בפשטותם. אנשים חייבים בקריאה, אנשים חייבים בשמיר, הסוסנס לא נכנס לזה, אבל הסוסנס אומר דבר פשוט. אם סיבת החיוב של נשים דומה לסיבת החיוב של גברים, מסתבר שהם מוציאים זה את זה, זה את זו, זו את זה. אבל אם סיבה מיוחדת לנשים, אז מסתבר תווי שדין נשים איננו כדין הגברים, ולכן אישה לא יכולה להוציא את האיש ידי חובתו. כך הם דברי הסבסמס, שתמיד יש בהם ישרות. אבל חייבים להדגיש שמדברי הסבסמס מובאו על הדיה, הפך דבריו. משום שכאשר הבסייסר בסבן טוב פרייש פייטס מביא את מה שנחלקו הראשונים, אם אישה יכולה להוציא את האיש ידי חובתו, כותב הבסייסר בדעת רש"י שלא מקבל את שיטס הלוחס גדולס, שרשיטס רש"י אישה ודאי שיכולה להוציא את האיש, משום שעיקר הנס נעשה על ידי הנשים, כשיטס הרשבם אם עיקר הנס נעשה על ידם אז חיוב חובתם של נשים ודאי לא פחותה מאשר חובת האנשים. למדנו מדברי רבי יוסף שאם אישה יכולה להוציא את האיש לשיטת הטויסרס שגם הם היו באויסי הנס, אז קל וחומר לשיטת הרשב"ם שעיקר הנס נעשה על ידם, ודאי מסתבר שאישה מוציאה את האיש. אז סבסנס הבין לשיטו סוי לא חשוב חובתו של מי גדולה מחובתו של האחר, אלא זלבוסתיימה, האם זה אותו חיוב או סיבה אחרת. זו יסוד הבנתו של הסוסנס, אבל בסייסף אנחנו רואים לא כך, כי בסייסף מסביר את אלה שחולקים על אופס גדוירס. אם מפרש אף אנחנו יהיה בריסנס שעיקר הנס נעשה על ידי נשים, אז קל וחומר שאישה יכולה להוציא את האיש ידי חובתו, וחזינן לדברי הבייס יוסף, הפך דברי הסבסנס. הבריסקרוב בסגנונו המיוחד, בכסבי הבריז או כתבי תלמידיו ברס ערכם, שואל באופן כללי, בכל המושג שאף הן הויה ויוסי הנס, האם משום סברה זו חזל שללו או ביטלו את הגדר הכללי, את הפטור הכללי של נשים פטורות ממצווה עשה שהזמן גומר, וממילא נשאר דין אישה כדין איש, משום שאף על פי שהכלל הגדול בכל מצווה של התורה שנשים פטורות ממצווה של עשה שהזמן גרומה כאן, חז"ל חייבו את הנשים במצווה של עשה שהזמן גרומה משום שאף אינו אוהב יוי סדס, ואין פלא בדברים, משום שגם במקצת המצוות דאורייתא אנחנו מוצאים גזירות הקוסם, במקצת המצוות הזה שהזמן גרומה שנשים חייבות, כל שישנו בשומר ישנו בזוכר, או כאן למדו חז"ל שנשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, כל שישנו בבלטוי כל חומץ, ישנו בקום אחויל מצה, מכאן למדו חז"ל שאנשים חייבות במצה, אף על פי שקידוש היום בשבש, מצה בליל הסדר הם מצוות עשה של זמן גרומה, הרי שלפעמים גם כשיש הכוסף במצוות דאורייתא אנחנו מוצאים יוצאים מן הכלל, ולכן טוענה בזכרות, אפשר לפרש את הסברה שאף אינו יבין יוסנס, משום כך לא פטרו את הנשים במצוות האלה אף על פי שאין זמן גרומה, או שמה יש כאן סיבה מחודשת. לא רק שלילת הפטור של זמן גרומה, אלא חובה מחודשת. אז הבריסקרום אומר שבכך נחלקו הלוחס גדולס ושאר הראשונים. אם יש כאן סיבה מחודשת, אז אין דין האיש רק דין האיש. אם יש כאן רק שלילת הפטור של מצס עשה אישה זמן גרומה, ממילא נשאר דינה של אישה כדינו של איש. אז האישה מוציאית יש ידי חומתו. אז דברי אביס קרוב דומים לדברי ססנס. אלא ססנס לא שואל את השאלה כל כך מבחינת ההגדרה המופשטת והלומדס, אלא ססנס תולה את הדברים במחלוקת בין התויסס והרשמם, כאשר אביס קרוב מעמיד את הדברים בסגנון יותר מופשט ולמדני. אז פתחנו את השיעור וסיימנו את השלב הנוכחי בשיעור עם מה שנחלקו על הזמן והטויסס בפסוכים קופחס. איך אנחנו מפרשים את המושג אף הן הויה ביועסי הנס? האם משום שעיקר הנס נעשה על ידם כדיבר על הזמן, או משום שגם הם היו בכלל הסכנה והישועה כפרשת הישועה? רשי לא קורא לסותר את דבריו, משום שבמגילת אבדלת אף הן הויה ביועסי הנס כותב רשי כדיבר הטויסס, שגם נשים היו בכלל הסכנה, כאשר מאידך גיסא במסכת שבש כותב רש"י שעיקר הנס נעשה על ידי יהודיס, ולכן נשים חייבות בנר חנוכה. אז מעניין שרש"י בשבש כותב שעיקר הנס נעשה על ידם, מה שאין כן במסכת מגילה. והחידוש הוא לא רק שרש"י כותב שתי טעמים שונים, ולכן יש כאן אין סתירה, אלא איפכא מסתברא. בפורים ברור כשמש שעיקר הנס נעשה על ידי אסתר, ולכן מגילס אסתר בעצם קרוי על שמה, אבל הסיפור של יהודיס אנחנו לא מוצאים בגמורה, רק במדרשי חז"ל ובדברי הראשונים. בסוגיה של חנוכה, מהי חנוכה, חז"ל לא הזכירו את שמה של יהודיס, ולכן דווקא בחנוכה לומר שעיקר הנס נעשה על ידם, ולהתעלם ממרכזיותה, מתפקידה של אסתר בנס של פורים, לא קורה חידוש גדול יש בדברים. מי שעומד על דברי רש"י זה הפרימגודם בראש יוסף. ראש יוסף הוא ספר עצום על כמה מסכתות מסדר מועד, והפרימגודם בראש יוסף עומד על דברי רש"י, והפרימגודם אומר שאולי לרש"י יש כוונה לשנות את פירושו. ולדעתו אין כאן סתירה בדברי רש"י, אלא כוונה ברורה יש לרש"י. בחנוכה אישה יכולה להוציא את האיש ידי חובתו, נר איש ובייסוי. אם אישה מדליקה, היא יכולה לפתור את כל בני הבית. ולכן בני חנוכה רש"י כותב משום שעיקר הנס נעשה על ידי נשים, להסביר מדוע אישה יכולה להוציא את האיש. אבל בפורים אישה לא יכולה להוציא את האיש, ולכן רש"י שם לא כותב משום שעיקר הנס נעשה על ידה, אלא משום שגם הם היו בכלל הסכנה. אז קודם כל למדנו מדברי רש"י יוסף כסברת הפרימגודים ולא כסברת הבית יוסף, להפך, כסברת הבית יוסף ולא כשיטת הפרימגודים, להפך, ככל שהחיוב של אישה גדולה יותר כך בידה להוציא את האיש, ולא כדברי הספסנס. אבל זה פלא גדול, הרי רש"י הוא זה שאומר שאישה כן יכולה להוציא את האיש במקרה מגילות, והדיה ונראה כאילו שלרגע הדברים נעלמו מעיניו הצופים במרחבי השעשר הפרימדודים, ולכן אין מקום לפרש כך את דברי רשי, משום שרשי הוא זה המורד השמייסה באותה הסוגיה, שרשי כותב שגם במגיע לאישה כן יכולה להוציא את האיש ידי חובתו, ולכן הדברים פלא. אין לי הסבר אחר מדוע רשי כאן מפרש כך וכאן מפרש כך. המרשו אומר שדרכו של רשי, כך אומר המרשו במסכת עירובין, שכך דרכו של רשי לא תמיד הוא מפרש באותו מטבע. כאשר אין סתירה, אז לפעמים דברי רשי משלימים זה את זה. ולדעת רשי אף הם ב-SMS, כולל בעצם שני דברים, הם גם נושאו בקרב כל ישראל, וגם היה להם חלק מרכזי בישוע ישראל בניסים שנעשו, כך וכוי לצורך לימוד. כאשר הפרימגודים, הבסקרוב, שואל את השאלה שלו, הוא מציג את החקירה שלו בסגנונו המיוחד, אם אף אין אוהב ה-SNS, לסיבה מחודשת, לחייב נשים, או שמה, סברה זו רק שוללת את הפטור הכללי של נשים במצוות הסייש הזמן גרמה, בסקרוב אומר שאינך כמן לגבי עבד. עבדים חייבים במצוות כנשים. האם עבד חייב במיקרו מגילה? כמובן שמדובר בעבד כנעני טרם שוחרר. אז אם הסברה של אף אינוי ויועצנס בא רק לשלול את הפטור של מצוות הסייש הזמן גרמה, אז מסתבר שדין עבד כדין אישה. כל המצוות שנשים חייבות בהם, גם עבד חייב בהם. אבל אם יש כאן סברה מחודשת, משום שעיקר הנס נעשה על ידם, עיקר הנס לא נעשה על ידי עבדים, אז כאשר יש סיבה מחודשת לחייב נשים במצוות, לא בהכרח דין עבד כדין אישה, כך אומר הבסקרו. בדברי הרמב״ם מבוא להדיה בפרק א', הלוך א', מהלכס מגילה, הרמב״ם כותב שהכל חיובים בפקר מגילה, והוא כותב שם נשים ועבדים משוחררים. הרי להדיה בדברי הרמב״ם שעבד פטור ממקר מגילה, וכך מדייק גם הלחמישנה והבייס יויסף כותב שהשאלה הזו תלויה במה שנחלקו הרשב"ם ורש"י. אם נאמר שהנס נשא על ידי אישה, אז עבדים פטורים משום שהנס לא נשא על ידם. אם נאמר שגם הם היו בכלל הסכנה והצלה, אז גם עבדים בכלל. אז הבשויסט משתמש כאן במטבע של הפרימגודים, הבריסקרוב משתמש במטבע שלו, אבל שוב הדברים נקשרים זה בזה. יש תחת ידינו פירושו של רבינו אברום בן הרמב״ם על מסכת מגילה, ושם הוא מסביר את דברי אביו הגדול שרק עבדים משוחררים חייבים במקרה מגילה. הוא כותב שלפי שני הטעמים והפירושים, ואף הן הוי ויועסי הנס, עבדים פטורים. הנס לא נעשה על ידם, עבדים לא היו בכלל הגזרה והסכנה, כך כותב רבינו אברהם בן הרמב״ם, משום שהגזרות היו רק על בני ישראל, ועבדים כנעניים אינם בכלל בני ישראל, ומעולם לא נכללו בגזרות שנגזרו על בני ישראל, כך כותב רבינו אברהם בן הרמב״ם, ולכן בשני הטעמים עבדים, בהלכה מסוימת זו אין דינם כאישה. אבל ביסוד הדבור מה שרואים בדברי רמב״ם ובדברי רבינו אברהם בנו, שהכלל הגדול שלומדים עבדים לנשים ועבד חייב בכל המצוות שנשים חייבות בהם, הכלל הזה לא נאמר בכל, אלא לגבי ההלכה המסוימת שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרום, רק לגבי הלכה מסוימת זו. אבל לא כל אישה, כל מצווה שאישה חייבת בהם בהכרח שגם עבדים חייבים בהם. בדברי הירושלמי ובדברי התוספתא, והלוחס גדולס מתבסס על התוספתא, כתוב שנשים וקטנים חייבים לשמוע מקרוא מגילה, אבל לא לקרוא, ומשמע שדין קטנים כדין נושים. באיזה קטנים מדובר? כל מי שגיע לחינוך בלעד הכי חייב מדלבון בכל המצוות, כל מי שלא הגיע לחינוך, זה נכון שאף אין אוהב יויסנס. אולי לא ציטטתי בשלמות הדברי התספטר, בירושלמי, מה שכתוב שם זה נושים וקטנים חייבים במקרה מגילה משום שאף אין אוהב יויסנס. אז באיזה קטן מדובר? אם בקטנים שהגיעו לחינך ולא לכי הם חייבים, אם בקטנים שלא הגיעו לחינך, מה בכך שאף אין אוהב יויסנס? אבל קודם שלא הגיע לחינך פטור מן המצוות משום שאיננו בר דעת, אז איך נוכל לחייב אותו במצוות אם הוא איננו בר דעת? אז לכאויר הצורך לא אמר שאכן אין החיוב על הקטנים, אלא שיש מצווה כמו בסטייסיס מסיים, יש מצווה לשתף אותם. ולכן כתוב בשולחן ערוך שמצווה לכתחילה להביא גם קטנים לשמוע מקרא מגילה. אז בפשטוס לומדים משפט פרסום מניסה. אבל לפי התוספת יש כאן עניין נוסף מצד אף הן הויה ביויסנס. לא נוכל לחייב את הקטן משום טעם זה, אבל החיוב מושתת על הגדולים לחנך את הקטנים או לשתף אותם משום שאף הן הויה ביויסנס. אפשר לטעון עוד שקטנם במקרה מגילה לא יהיו בכלל תרי דרבונו, משום שאף אילו לא היו חז"ל מתקנים חיוב על קטנם, חיוב כללי מצד גדר החינוך, במצווה הזו יש עליהם חיוב מוגדר, קטנם שהגיעו לחינוך, אבל החיוב שלהם הוא חיוב ישיר כמו נשים, משום שאף אין הויה ביויסנס, וענף כמנה יהיה הם קודם יכול להוציא אישו במצווס מגילו, לפי התוספת לכאורה כן. משום שקוטן לא נתפס כתרי דרבונן, דין קוטן כדין אישה, כמובן קוטן שהגיע לחינוך, משום שאף הן הוי באויסוי הנס, וזה חידוש, בדברים החודשים. עוד רגע אדבר. נחלקו אחרינו ממישה קשרה לכתיבת מגילת אסתר. האם מגילה קשרה כשנכתבה על ידי אישה? אז הפרים הגודים בסימנטור פרש צדיק א' במשבצוי סיף קודם א' כותב הפרים הגודים שאישה קשרה לכתוב את המגילה משום שאף אין אוהב יויסנס. אף על פי שאישה כשחייבת בשמי אבל לא בקריא, אז אולי נאמר רק מי שחייב בקריא יכול לכתוב את המגילה. פרים הגודים נוטה, מה פתאום? כל שיש מבקשיר, יש מבקסיב. אם היא חייבת במצווס מגילה, מה זה משנה מה הגדרת חיובה היא חייבת לשמוע? ולכן אומר הפעם הקודם, תקשרה לכסילס המגילה. האב ננזר סותר את דברי עצמו, סמנטוב קוף תזיין, הוא כותב שנשים פסולות לכסילים את המגילה, ויש לו ראיה מאוד פשוטה. ראיה שכבר הקדים אותו רבי עקיבא איגר, ורבי עקיבא איגר שם במקום כותב, הלו אישה פסולה לכתיבת מזוזות, אף על פי שהם חייבים במצוות מזוזה. מצוות מזוזה זו מצוות עשה שאין הזמן קרום, ונשים חייבות במזוזה. הרי חזינן שנשים פטורות לכתיבת סתם, אפילו באותם המצוות שהן חייבות, ולכן אישה פסולה גם לכתיבת מגילה. כך כותב אבן נזר טוב קופתא זין. אבל אבן נזר חוזר בו בסימן טוב קוף יוד חס. ובסימן טוב קוף יוד חס הוא מביא מדברי הרמב״ם ראי שנשים קשרות לכתיבת מגילה. צורך לא אמר שנשים פטורות לכתיבת סתם. ספר תוירת פרל נזיזה. משום שאלה הם, יש בהם קדושה. אלם כזו הקודש, מיקרו מגילו, מגיל הסלסטר דין אחר לה. זה לא פרשה שבתוירה, אין למגילה קידושה כמו שיש בתפילן מזוזס וספר תוירה, אין אזכרות במגיל הסלסטר, ולכן במגיל הסלסטר זה תלוי רק בדבר אחד. מי שחייב במצווה זו קשר לכתיבה, מי שלא חייב פסול לכתיבה. מה שאין כן, זה בתור את פרם ומזיזס, שדין אחד להם, קדושה אחת להם, ולכן שם אנחנו מוצאים שנשים פסולות, אף על פי שהן חייבות במצוות מזוזה. כך צריך לחלק לכל להבין פשוטם של דברים. אז עסקנו היום בעיקר בהלכה של אף הן הויה ביוס יענס פרטיה ודקדוקיה, הפירושים השונים בהלכה זו, רש"י, רשב"ם וטויסס, האם יש נפקא מינה בין הפירושים השונים, והלכות המסתעפות מן הגדר הכללי שחידש רבי שמעון בן לוי, שלוש מקומות בש"ס בשלוש מצוות שונות, הדין של אף הן הויה ביוס יענס. אנחנו מתקרבים לימי החג, ובדיוק בעוד שבוע אנחנו חוגגים פורים, לא פה בירושלים, אבל פורים דיפרוזים יהיה בדיוק בעוד שבוע. לנו יש עוד יום אחד של פורים בירושלים מיר הקודש, ועל ימי הפורים האלה אמרו חזל שזכם ליוסף מזרון, אף על פי של עציד לבוא כל המועדות יתבטלו, לא כך ימי בימי הפורים הלכות מיוחדות לו. היום בשיעור השקענו את מה שאמרו חזל במגילת י"ד, לא אומרים הלל בפורים משום שקריאוס הזו היא לא לו. למה ההלל הזה נסתר? למה קימצו חזל במצוות ההלל? הלו זה כל כך טבעי שבני ישראל ירצו לומר הלל בפורים, אז למה אנחנו מסתפק במועט בקריאס המגילה ולא משבחים ומהללים ואומרים שיר על הקודש ברוך הוא ביום הזה? אז תמיד אמרתי שהנס בפורים היה נס נסתר, וכל היום הזה הוא בהסתר, עד שאמרו חז"ל במסכת חולין ואונוכי הסתר אסתר פוני, רמז לאסתר מן התורה מנין. איפה יש רמז לאסתר מן התורה? בפסוק הזה, ואנוכי הסתר אסתר פוני. כל שאר ימי החג והמועד באו לזכר לניסים גלויים, ניסים שהם למעלה מדרך הטבע. לא רק שלושת הרגלים שהם זכר יציאת מצרים, ויציאת מצרים מתחילתו ועד סופו היה למעלה מדרך הטבע, גילוי שכינה שלא היה כמותו מאז בריאת שמיים ואורץ, הסרט המקס שבירץ מצרים, קריאס ים סוף, כל המהלך של יציאת מצרים היה למעלה מדרך הטבע. גם בחנוכה, חנוכה היה נס של ניצחון מלחמה, ביטול גזירת היוונים, הניצחון המזהיר של בני חשמנוי, אבל את הזכר עושים רק לנס פך השמן. פך השמן היה למעלה מדרך הטבע, לא היה בו אלא לדלוק יום אחד, ונשא בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. בפורים לא היה שום אירוע למעלה מדרך הטבע. הסתלשלות בדרכי הטבע, השגחה פרטית, אבל שום אירוע לא היה למעלה מדרך הטבע. ואף על פי כן אנחנו חוגגים את הנס הזה ועושים לו זכר. וזה נס נסתר, כלשון הרמב"ן בסוף פרשס בוי, מן הניסים הגדולים והמפסומים עוד המועד בניסים הניסטוריים שהם יסוד כל התורה כולו. ובפורים זה החג היחיד, הזמן היחיד שיכולה ליצור לו זכר לנס נסתר. וזה כבון הסכסל, רמז לאסתר מנטרי למניין, ואנוכי הסתר אסתר פוני. ולכן גם ההלל שאומרים הוא בהסתר. כל היום הזה הוא בהסתר. קריאוסו זה גילות. לא אומרים הלל, מסתפקים בהלל החבוי בתוך פרסום הניסה והסיפור של הנס. הבני הסתר מסביר שביום הזה גם עצם השם הוא שם משונה, משום שבכל שאר ימי החג השם של החג תמיד מצביע על הישועה, על הנס. סוכס, זכר לנענה יקובד כי בסוכס ישבתי יזמני יסור. בחנוכה על שם חנוכס המזבח. בפסח משום שהקודש ברוך הוא פסח על פתחיהם של בני ישראל. והפורם על שם הפור, אבל הפור היה הגזירה. מי יפיל את הפור הזה? הוא מנפיל אותו. אז למה שם של פורם זה על שם הפור ולא על שם הישועה? אומר אבני הסוסכו, משום שדווקא ביום הזה הנס היה ונהפוכו. כאשר בני ישראל ראו שהקודש ברוך הוא ממכה עצמה מתקן ריתיה, והישועה צומחת מתוך הגזירה, כך ראו בימי הפורים. אותו פור שהומן כל כך שמח שזה נפל על יום מותו של משה רבינו, הוא לא ידע שזה גם יום לידתו של משה רבינו, שהוא יום המסוגל לפקודת ישוע ורחמים. נשאר בנפשנו כשבני ישראל כל יום יצאו מפתח ביתם בשחרש למנחר המערב, ואז עדיין לא היו גורדי שחקים, היו רק בתים קטנים, וכולם, כל קצות העיר ראו את העץ גבוה, חמישה ממה זה גבוה מאוד. כולם היו שבורי לב מן העץ הזה, כולם ידעו למה בנו אותו, מי אמור להיות תלוי עליו, ובסופו של דבר אותו עץ נתלו הומן וסרס בונוב. כשאסתר המלכה נלקחה לבית אחשוורוש, איזה אסון נורא. מתוך אלפי הנשים שקופצו על יד הייגי ושאשקס וכל המשוגעים שמופיעים שם במגילת אסתר, הייתה חגיגה גדולה של נשים, וכל אלפי הנשים, מי יודע מי הם היו, מי נלקחה בסופו של דבר? אסתר המלכה שגדלה בקידושה ובטהרה בביתו של גודל הדור, של ראש הסנהדרין, של מרדכי היהודי, מנסתם שברון לב שאי אפשר לתאר ברחוב היהודי. שאותו צדקת שגדלה כל כך בקדושה וטהרה, והנה לקחה לאותו מלך שטוף בזימה, אותו מלך שפל, ומי יכול היה לדעת שדווקא אסתר היא זו שתחולל את כל הנס, ועל ידה תצמח הישועה. וזה היה המיוחד שבנס פורים, שדווקא הגזרות הוכחו כישועות ונהפויכו אשר ישרתו היהודים הם ומסניהם, ולכן השם של החג הוא דווקא על שם הפור, שהוא הגזרה, כי מידת הדין נהפכה לרחמים. יש רשי שהוא פלאי פלאות בסנהדרין הס"ד, זה לא ידוע, רשי מביא שם שיש מנהג של ימי פורים, כך כותב רשי, שחופרים בור ומדליקים אש בתוך הבור והילדים מדלגים מעל גבי האש, כך כותב רשי בסנהדרין ס"ד. הספרים על פורים לא מביאים את המנהג הזה, ואני לא ממליץ למסד אותו. מספיק האסונות שיש מכל הקפצונים האלה בפורים, עוד להדליק אש בבורות, הילדים ידלגו מעל האש, אבל כך כותב רשי. המנהג הזה לא נוהג בזמננו, זה רק בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל הכל פונים רבי ישי, מה העניין? מה פשע המנהג הזה? אז אני חושב שאש תמיד מסמלת מידת הדין, כך כותב הרמב"ן, מימינוי אש דאס לומוי, כך ידוע בספר קבלה, שאש תמיד מסמלת מידת הדין. וכנראה שיש כאן רמז, אפשר לדלג בפורים על מידת הדין, ואפשר להתגבר על מידת הדין, משום שזה היה נס הפורים, שמידת הדין נהפכה לרחם. וזה ייחודם של הימים האלה. אז ליאסד לא אבוי, לא נצטרך לזאת זכר להנהגה האל-טבעית, משום שלא עושד לא אבוי, הכל יהיה אל-טבעי. ולכן כל שאר המועדים יתבטלו, רק פורים. בפורים ראינו שגם הגלות יש בה חסד ורחמים, גם בחושך יש אור, ומידת הדין נהפכה לרחמים. וזה דבר שנצטרך לזכור גם לעתיד לבוא. שכל מה שעברנו בו אלמה זה, כל החושך בעצם מתוכו בקע האור הגדול של ישוע ישראל, ולכן זיכרון לא יוסוף מזר. אבל כאשר הזכרתי את המנהג של האש ודילוג על גבי האש, אש מצד אחד מסמל את מידת הדין, אבל האש גם מסמל את פלמה תוירה, הלוי כוי דהורי כאיש נאום השם ותוירה נמשלה לאש. לרמוז ליהוד המויסו אוירו, אוירו זו תוירו. ואני תמיד מזכיר שסמסויפו מביא בשם אחד מרבותיו, רבי זכריה, שהוא היה אחד מרבותיו של הסמסויפו, והסמסויפו בדרשות מביא, שהוא שמע מפיו שיש קבלה מהשב ינקוב, שב ינקוב היה לפני 300 שנים ויותר מגדוי לאחרינם, הוא אמר שקבלה בידו, וכך מביא הסמסויפו בשם רבו. שמי שעוסק בתורה בין מגילה שקוראים בלילה למגילה שקוראים בבוקר, מובטח לו שיהיה לו שנה טובה, שיאריך ימים, כך מביא הסמסויפו. משום שבפורים יש סגולה מיוחדת בתלמוד תורה, ליהוד המסורת זו תורה, הודר קיבלו הוא בימי אחשוורוש, בימי אחשוורוש שוב קיבלו בני ישראל עשה תוירה וקדימו נעשה לנשמה, ולכן יש סגולה בימים האלה. ואולי זה גם פשע המנהג לדלג מעל גבי האש, משום שאיש מסמל את תלמוד תוירה. כל מיני ים הזה לעמולק. ונסיים עם דברי היעבץ שאני כל כך אוהב ואני מצטט הרבה פעמים. אני מצטט את הדברים כי אני זוכר פעם הראשונה שאני שמתי לב לדברים, הייתי בחור צעיר, פשוט לא האמנתי, הסתכלתי 10 פעמים על הגמרא, האם עיניי מתחעות בי או לא. ובוב הבאסלד לתמם ווב, כאשר השעס, שעס בבלי כידוע, יש בו סימנים רבים, ובוב הבאסלד מם ווב כתוב בגמורה, עמולק סימן. ואני הסתכלתי שוב ושוב, האם אכן הדברים כתובים, כמחזך עמולק מתחס השמיים, יש מנהגים רבים איך מוכים את זה אחר עמולק. היה פעם מנהל שהיו כותבים על סוליות הנעליים, עמולק ואחר כך שפשפו את הנעליים על הרצפה כדי למחוק את זה, עמולק, וכאן חזל לוקחים את עמולק, מושיבים אותו בכותל המזרח, במקום המכובד ביותר. חזל לא מצאו סימן אחר בבוב הבאסלד, אף מנבוב שם כתוב עמולק סימן, זה מאוד משונה. מי שעומד על שאלה הזו זה רבי ינקה ונדן בהגאות שלו על השעס, שם בבוב הבאסלד מנבוב, הוא מביע פליאה. למה השתמשו חזר בשם של עמולק כסימן בשעס? אומר רבי ינקה ונדן, כך ראוי לעשות עם המנובל הזה, כך הוא כותב, אני מצטט את לשונו, כך יעשה למנובל הזה. למשוך אותו לבית המדרש כדי לשבר את כוחו ולהוציא ממנו כל ניצוץ קדוש. אנחנו מצווים להילחם בעמלק. איפה נלחם בו? בחוצות העיר, בחוף הים, בכל המקומות האלו הוא חזק ממנו. איפה אנחנו יכולים לגבור על המולד? ובאמת לשבור את כוחו רק בבית המדרש. שם אנחנו חזקים ממנו. רק בכוח התורה. כך נלחמים בעמולק, כותב רבי ינקה ונדן, בבוב הבאסלד מ"ם ווב, שם אנחנו יכולים לגבור עליו. למשוך אותו לבית המדרש את המנובל הזה, כדי לשבר את כוחו וכדי להוציא ממנו כל ניצוץ קדוש. אנחנו מצווים למחות את זכר עמולק, ובשבס חבו עלינו לטוב, ואנחנו קוראים את פרשת זוכר. מוחי תמחה זכר עמולק מתחת השמיים, אחד התפקידים של המלך המושיח יהיה להחריף זכר של עמולק, אבל גם אנחנו צריכים להכין את הרקע לאחר זכר של עמולק, לא בחרבות וחניתות אלא בבוב הבאסלד דף מ"ם בו. כך אנחנו בזמננו בגולוס בהסתר פורים, כך אנחנו נלחמים בו על ידי תלמוד תורה. בתלמוד תורה אנחנו שוברים את כוחו של עמולק ואנחנו מקרבים את קץ היומים. אז יהי רצון, הוא רחמון, הוא יעשה לנו ניסים לפויס, כשם שהוזניסו לבשנו ביום המאים בזמן הזה. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני קצת מתבייש לומר שבשבוע הבא לא יהיה שיעור, משום שלכאורה יכולנו לעשות שיעור כדי לעסוק בתורה בין מגילה של לילה למגילה של בוקר, אבל בשבוע הבא הרבה אנשים עולים אליי, כל תלמידיי מהכל לא באים אליי, אז אני מקווה שם לומר דברי תורה. כל פעמים השיעור הזה לא יקיים בשבוע הבא אלא בעוד שבועיים, ואיזה שם יסבוח.